שלום וברכה. אנחנו מדברים על מוסר וקודש. מה היחסים בין קדושה ובין מוסר? יש מאמר ידוע של רב קוק שאומר שמוסר חילוני הוא מוסר חלש. למה זה מוסר חלש? כי הוא נתון לשינוי. אתה יודע היום שכך וכך אסור לעשות, אבל אם יהיה יצר גדול מאוד, יש סיכוי שאתה לא תעמוד ביצר הזה. ואתה תעשה למרות שאתה יודע שזה לא מוסרי בעיניך. הדוגמה אולי קלאסית, כשאני קורא את זה, זה בשבילי דוגמה, זה אשת איש. תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת, אומר הרב קוק ככה. המוסר של חול איננו עמוק, ואינו נכנס בפנימיות הנשמה. זאת אומרת, מה זה לא פנימיות הנשמה? זה הוא תלוי באם זה כדאי, לא כדאי, נוח, לא נוח, או שווה, או כל מיני שיקולים כאלה. ואף על פי שאדם נמשך אחריו לטובה, זאת אומרת, זה טוב שאדם גם, הולך גם לפי מוסר החול, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי ההיגיון. אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני הסתערות של התאוות שונות. זאת אומרת, זאת תפיסה טובה. עד שאתה פתאום, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, פגשת את אחותך, שהיא ממש ממש נפש תאומה שלך. אתה מוסרי ואתה יודע, אתה מבין, עד אותו רגע שפתאום יש הסתערות של תאווה עליך. ואתה מבין שזה לא בסדר, אתה יודע, זה לא מוסרי. אבל מה יעמוד? מה יעצור אותך? כשהן מתעוררות בחוזקה, כן, ההסתערות הללו. וקל וחומר שאין ביד המוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הציבור. זאת אומרת, כן, אם אדם אומר על עצמו, כן, אולי אני כן יעמוד, אבל כלל, ציבור, אנושי, בעומקו והיקף גודלו ועל מיליוני אנשים, למה שהם יעשו מה שאתה חושב שזה כל כך מוסרי וכל. וכולי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם אתה הולך לפי הגישה שאדם הוא קובע ומוסריות שלו היא קובעת הכל, אדם בשיטה של פרוטגורס יכול להגיע לזוועות הכי גדולות, כמו שבאמת זה היה בזמנו, למשל בספרטה. זו הייתה שיטה שלו מיושמת על בוריה. בספרטה כל ילד קטן שהיה נולד עם מום, עם פגם מסוים, יכול להיות ברגל, יכול להיות צולע, דברים, כל דבר. היה מקום מיוחד, היו באים לשם וזורקים אותו על הסלעים כאלה, על ההרים עם מאוד מאוד חדות, והיה ילד נופל עליהם, היה מתפרק כולו, וכך היו הורגים את הילדים שלהם בטקס, לא סתם היו שם חונקים. היה טקס שלם, איך היו הורגים שם תינוקות שהיו לא כל כך בריאים. למה לא? הרי זה סך הכל עניין של כדאיות. לא שווה לך להחזיק אחת כזה. מעניין ששיטה הזאת יושמה בצורה כמעט תעשייתית אצל גרמנים. אתם ודאי יודעים שנאצים, לפני שהם התחילו שואה, הם הרגו בעצמם, אצלם, 500,000 אנשים בעלי פיגור. התאי גזים הראשונים היו נגד גרמנים עצמם. חולי נפש, בעלי פיגור, בערך, הם נכים, כל מיני אנשים במצבים שונים של המחלות, הם הרגו 500,000 איש. ואני אומר, אפילו לא לא צריך ללכת כל כך רחוק לספרטה ולנאצים ולפרוטגורוס. היום, בתקופה שלנו, בזמן, בחיים שלנו, בזמן שלנו, בארץ ישראל, אם אנחנו עכשיו נעבור משם לכאן, גם בארץ דברים כאלה קורים וכאילו מדברים על זה, זה נושא רציני לדיון. האם אפשר להרוג את הילד שלך אם אתה חושב שהוא לא מספיק בריא? אתן לכם דוגמה. היה איש אחד בשם יוסי קריים, שהוא היה עורך עיתון פרוזה, ונולד לו תינוק, ילד בשם יואב, שלילד הזה הייתה מחלה CP נקרא. CP זה משהו שהמוח שלו לא שלט על, באופן שלם על כל האיברים וכל השרירים. ילד נורמלי לגמרי, חכם, כתוב פה עליו שהוא היה בעל משכל גבוה מאוד. והנה בתוכנית ערב חדש של עיתונאי דן מרגלית, מתראיין, זה היה לפני הרבה שנים, מתראיין אבא יחד עם הילד הזה, והוא אומר שם, זכותי להמית. כן? זאת הכתבה שנקראת זכותי להמית. לא יודע אם יש כאן משהו שאפשר להראות את זה. רואים את זה? או, כן. זה הילד וזה האבא. ואבא שלו, הוא כבר נפטר, אבל כמו שאתם רואים, הוא נראה כמו אדם אינטלקטואל גדול. עיתון פרוזה, זאת איזה ביטון כזה, פרוזה, הוא לאנשים מאוד בעלי קשר כזה, נטייה לאומנות, לספרות, לקשירה, הם כותבים שם הוגי דעות שמדברים הרבה על הומניזם ועל אהבה לאדם אחר, אדם באשר הוא אדם, ועל דאגה לצער בעלי חיים, וכאילו זה הלך שלם כזה, זה רוח, אנשים עם דעות מאוד מאוד חד משמעיות, והוא עורך ראשי של העיתון הזה, פתאום אומר כזה דבר, אומר, הדיון הזה אינו תיאורטי ולא נגמר בבית משפט, יש משפחות, אולי אני אגיד לכם את זה, באמת השתלשלות הדברים, הוא פנה לבית משפט עם בקשה שיאפשרו לו להמית את הילד הזה. הוא היה כשהיה תינוק. להמית אותו. ובית משפט, ברוך השם, עובד לאט כידוע. כן? כל פעם יש איזו שביטה, קלדניות, לא יודע מה. אז עד שנתנו לו תשובה, ילד גדל קצת. אז הוא פנה לבית משפט עוד יותר. בית משפט מחוזי. וגם שהם עבדו לאט. אחר כך הוא פנה לבגץ, ושם אמרו סופית, לא, אסור להם. אז הוא מופיע פה בתוכנית של דן מרגלית, והוא אומר כזה דבר, איתו אנחנו הגענו להישגים גדולים, ואנחנו, אבל ילד הבא, אני אמרתי כבר לנעמי, אומר ככה לאשתו, כן? יואב, לא יואב, סליחה, יוסי, אומר לאשתו, לנעמי, אמרתי לנעמי, אם פעם הבאה דבר כזה קורה, אני כבר אמצא את הדרך איך לפתור את איך לעקוף את החוק ואיך לפתור את הבעיה הזאת במועדיי, כאילו בעצמי. אומר ככה, יש משפחות שחוות את הדילמה הזאת יום יום, על בשרן. יואב קריים, בן 12, חולה בשיתוק מוחין. אביו יוסי קריים, עורך כתב עת פרוזה, חושב שהיה צריך להמיתו כשהיה בן שלושה חודשים. יואב, בעל מינת משכל גבוהה מאוד, שומע את השיחות בבית, מכיר את ההתלבטות של הוריו, והוא מתנגד להמתת חסד, ואומר לאבא, תראה, אני פשוט רוצה לחיות. זה לא עניין שלו אבא, זה עניין של מוסר, זה עניין מוסרי. זה לא, אם אין משהו שהוא מוחלט חד משמעי שהוא בא אליך מבחוץ, אז כל דבר אפשר להסביר. אם אדם הוא מדד לכל, אם הוא קובע, אם דעות שלו, אם המחשבות שלו, אם אין משהו קדוש אצלו, אם אין משהו טרנסצנדנטי, זאת אומרת, מחוץ לשיקולים של עולם הזה וכל זה, אם אין משהו שהוא אלוקי, עליון, אז אין כזה דבר שאת זה אסור לעשות ולזה אתה לא יכול להגיע באופן רציונלי. אין משהו שאתה אומר, לא, זה ברור שלא. זה ודאי, מה זאת אומרת? אין מוסר חילוני. כי הוא יכול להיות תמיד, היום זה לא מוסרי, מחר זה כן. אומר הרב קוק, תסתכלו במקור 2, ככה. מקור העצמי של המוסר מוכרח להיות מונח ביסוד משהו טוב לכל, במובן היותר רחב, דהיינו, טוב לכל מצוי. זאת אומרת, אם אתה לוקח טוב רק למשפחה שלכם, או רק לאהבה בינך ובין אחותך, אם אתה לוקח את ה... כן, אם בשבילך מדד הוא מה טוב כאן ועכשיו, אז באמת מה אתה מתערב בלי בחיים? מה אכפת לך מה אני עושה בחדר שינה שלי? למה אתה מתערב? אבל אם אתה מבין שזה לא מדובר על כל אחד וחיים פרטיים שלו, אלא זה מדובר על זה שזה דבר שמשפיע על כולם, כמו נטיות הפוכות. זה לא דבר שהוא פרטי, מה שעניין אישי שלי. לפי כמעט כולם, רוב מין האנושי, רוב אנשים, בערך כ-80% מהאנשים, זה דבר שנקרא ביסקסואלים. ביסקסואלי זה אומר שהוא עקרונית, על ידי חינוך כזה או כזה, אפשר להפוך את האדם להיות בעל נטיות הפוכות. זה עניין חינוכי, אפשר, כן, 80%. והיו תקופות והיו תרבויות שככה זה היה, למשל תקופת יוון העתיקה. זה היה דבר שהוא חלק מהנורמה החברתית. זה, אם אתה, זה לא עניין אישי, פרטי שלך, זה משפיע על אחרים. אני אומר, זאת מחלה שהיא עוברת באמצעות כלי תקשורת. זאת אומרת, יש הרבה דרכים להדביק מישהו אחר במחלה. סליחה? כן, נכון. נכון. אתה זוכר איפה זה היה? כאילו, יש לך מקור לזה? כן? אני לא מכיר, לא שמעתי, אבל אם יש לכבודו המקור, איפה זה היה, אני אשמח לשמוע, זה באמת מעניין, אבל זה גם מתבקש, זה נורמלי, כאילו, זה מובן. אפשר לקחת, אפשר להשפיע. זאת אומרת, זה סוג הדברים שהם לא כזה עניין אישי, פרטי שלי. אז על זה אומר הרב קוק שמוסר הוא לא יכול להיות בינך ובין חבר שלך, או בינך ובין אחותך, או משהו. מוסר הוא צריך להיות כולל, לכל. כמה שיותר אנשים כלולים בזה, כמו שאמר פעם קאנט, ככה יותר מוסרי. ומוכרח על פי זה להיות מציאות למהלך מעשי ומחשבתי כזה, שתולדותיו מביאות את טוב לכל במובנו היותר נרחב. זאת אומרת, צריך לעשות הרבה טוב, לא מעט טוב, הרבה טוב להרבה אנשים, כמה שיותר, יותר טוב. ועל זה אומר עכשיו הרב קוק, אומר ככה, השאלה היא רק איך יתגלה לאדם המוגבל הטוב לכל מצוי. איך אתה תדע מה זה טוב הזה לכולם? אתה יכול לדעת מה טוב לך, מקסימום למדינה שלך, חברה שלך, אבל לכל מין האנושי, מה אתה יודע מה זה טוב למין האנושי? שהוא כל כך נעלם ממנו, הטוב האנושי הזה. ועל זה התשובה מוכרחת לבוא, שבעולם תימצא נקודה מהירה, שמפי גבורה ישמע בה תורה ומצווה. והתורה מן השמיים צריכה להיות מכוונת לטוב לכל, מראשית ועד אחרית. זאת אומרת, הטוב הוא חייב לבוא משמיים, מתפיסה אלוקית. אם זה לא מהשם, אז איך אתה יודע שזה טוב? זה דבר אחד. ודבר שני, הרי גם אם אתה יודע מה זה טוב והכל הכל, איך אתה יודע שמעשה ספציפי הזה הוא טוב או לא? הוא משפיע לכאן ולכאן. איך אתה יודע שהמצד הזה הוא לתלות דגלים זה טוב? איך אתה יודע? אולי זה רע? אולי אתה עושה בעצם הפצה של הרעיון הזה, ואולי אתה משפיע על הילדיך, אולי אם שם ראש העיר החליט לתלות את זה, יכול להיות שהוא על ידי זה תכנן את הנכד שלו להיות כזה? מה אתה יודע? אולי לא אכפת לו כל כך, כי הוא פלורליסט, כי הוא מקבל, אז לא יהיו לו צאצאים, לא נורא. זאת, מאבדים את עצמם לדעת באופן קולקטיבי. למה? כי זכות הפרט יותר חשוב מה שהוא ירגיש את עצמו חופשי. אני חושב שהנושא הזה הוא כל כך טעון וכל כך נפיץ, בגלל שהנטיות ההפוכות הללו חדרו לכל הנהגה של אירופה ואמריקה. ולכן, כיוון שהם נמצאים ביסודות של השלטון העולמי, הם משפיעים לארץ והם מאפשרים פה לעשות את המצד התויבה הזאת. איך אני יודע את זה? הרי מניין לי את זה? אני חושב שזה פשוט היגיון, זה סתם השערה שלי, אני לא יודע באמת, אבל זאת השערה שלי, ולכן רק ככה אני יכול להסביר איך יכול להיות שאדם אחד אמר מה שאמר, בסדר, אז הוא אמר שזאת סטייה. קודם כל זה סטייה פשוט סתם, זה עד לא מזמן, זה היה כתוב בספר החולים של כל חברות בארצות הברית ובכל ספרי הרפואה, היה כתוב כסטייה. אמר שזה סטייה, אמר, בסדר, אתה מסכים, לא מסכים, יופי, בסדר. אבל תראו מה זה עשה, תראו איזה אפקט זה עשה בעולם. תסתכלו ששר החינוך התחיל לגנות את זה. פתאום שר הביטחון מזמין אותו לשיחת עברה ועזרה, ומאיימים עליו שעכשיו יסגרו לו את כל המוסדות שלו. פתאום ראש ממשלה בעצמו מתייחס לזה ומדבר על שזה לא בסדר. אז אני עושה אחד ואחד ומגיע למסקנה, פשוט. אם באמירה הזאת עוסק שר הביטחון וראש ממשלה ושר החינוך, סימן שמאוד חשוב להם להראות להנהגה עולמית שאנחנו עם נאור ומפותח, ואנחנו מגנים כל ההתנהגות ההומופובית. כי באופן פשוט, אם זה לא כלפי חוץ, אם לא בשביל לשכנע את אומות העולם, לא מובן. שר הביטחון צריך לעסוק במה? בביטחון. פשוט. אם הוא עוסק בזה, סימן שזה חלק מהביטחון. ולמה זה חלק מביטחון? כי אז אתה מקובל בין המדינות הנאורות, אתה נחשב שאתה מעריכים אותך. ולכן לראש ממשלה אכפת לנצל את ההזדמנות ולהגיד את הדברים הללו. ולעניות דעתי, כל זה נובע מאיבוד הנאמנות, הקשר למוסר הקודש, מוסר טוטלי, מוסר מוחלט. זה, כמו שאמרתי לכם, פעם קאנט אמר ביטוי שאני חושב שהוא ביטוי שמייצג את הדברים הללו בצורה עמוקה. אתם יודעים שלקאנט, בספר שלו, יש לו כמה ספרים שהוא מתייחס עליהם בהוכחות לקיום הבורא. אחד מהם, למשל, זה הקריטיקה או ביקורת של תבונה התאורה, ויש ספר אחר שנקרא ביקורת תבונה המעשית. והוא מתייחס לדברים מוסריים ולעניינים אחרים. אז הוא ניסה לדחות ולהוכיח שאי אפשר להוכיח את קיום הבורא. זה אחד האג'נדות שלו. היה פשוט לוקח, היו שם כמה הוכחות של תומאס אקווינט, של ההוכחות תיאולוגיות, זה נקרא, הוכחות אונתולוגיות וקוסמולוגיות, היו הוכחות של תומאס אקווינט, וכאן דחה אותה. ואז כשהוא דוחה את כולם, הוא אמר במשפט, אני חושב שהמשפט הזה הוא כמו הוכחה לקיום הבורא מאת הקאנט, שדחה את הכל. הוא אומר, יש שני דברים שהם מדהימים אותי. זה כוכבים מעל ראשי, והמוסר שבתוכי. זה הוכחה לקיום הבורא. אם יש סדר בבריאה, זאת אומרת בכוכבים, סימן שזה לא מעצמו, זה לא מקרה. ואם יש לי מוסר בתוכי, אז סימן שיש אצלי אלוקים. כי איך יכול להיות שאני מוסרי? אם אדם הוא כולו תועלתי, כולו פרגמטי, שאם אתה הולך לפי השיטה הפשטנית, במובן הפשטני, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, אז זה דבר שהוא שווה לך. לא כדאי לך לגנוב, כי יגנבו ממך. איזה מין מוסר זה? זה תועלת, זה כדאי, זה לא מוסר. זה שהלל הזקן אמר את זה, זה דבר שהוא צריך להסביר אותו לעומק. מי שזה מעניין, אז יש לי פה ספר שנקרא, ספר שאני כתבתי בנושא הזה, נקרא אהבת הרע. נתיב למערל, על פי אהבת הרע. ושם אני מסביר בדיוק מה הכוונה של הלל הזקן, שזה לא מוסר תועלתי היה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו צריכים כבר לסיים. אבל מוסר חילוני הוא מוסר סתמי. אם אתה אומר, אני רוצה לעשות טוב בשביל טוב. למה? ככה. זה סתם. זה מוסר סתמי. אז אותו פרופסור, שדיברתי עליו בתחילת שיעור הקודם, אומר, אבל זה גם לא מוסר מה שאתה אומר, זה דבר תיאוצנטרי. זאת אומרת, אתה עכשיו עושה טוב בגלל שאלוהים ייתן לך גן עדן. אמרתי, לא, לא, זו טעות. הרב קוק אומר שאנחנו מגלים, אנחנו עושים טוב לא כמשהו חיצוני לנו, אלא הטוב הזה הוא החלק האלוקי, הנשמתי, האינסופי שלנו. כשאנחנו פועלים על פי מוסר אלוקי, זה לא מוסר חיצוני, כמו אצל יוונים היה שם אל ואתה עושה משהו פה כזה תיאוצנטרי, אלא אתה חושף, מגלה את אינסופיותך, את הטוב העצמי שלך. זה הטוב היהודי, זה טוב הישראלי, טוב מוסר הקודש. זאת אומרת, אתה במוסריות עושה משהו שהוא, אתה חי את הקדושה. ואז הוא אמר לסיום, כן, ככה זה נגמר עכשיו, אני אספר איך זה נגמר. אז הוא אמר שדברים הללו הם אוטופיים. אדם לא יכול לחיות ולהיות קדוש, כן? וזה הכל מה שאני אומר, זה אוטופיה. ואני לסיום אמרתי לו ככה, אוטופיה זה כשזה לגמרי לא ריאלי. אבל כשאני מסתכל על היישום של הגישה הזאת, הציבור דתי הוא דווקא מאוד מוסרי. זה נכון שיש דתיים, גנבים ואנסים ושקרנים ונורקומנים והומוסקסואלים, כל זה, יש הרבה דתיים כאלה. וזה נכון שיש חילונים שהם ישרים וטובים ואידיאליסטים והם עושים נפשם למען ארץ ישראל ואנשים טובים וטהורים ומתוקים כדבש. זה נכון. אבל כשאתה מסתכל על החברה בכללותה, לא יחיד ופה יחיד, אלא חברה. לעניות דעתי חברה דתית היא הרבה יותר מוסרית מחברה החילונית. כשאני מסתכל על מספר האנשים ש... יודע, מספר דתיים שיש היום בבתי סוהר. כמה יש דתיים פושעים בבית סוהר? אני לא מדבר עכשיו אלה שהם באים עכשיו לבית משפט, כל איש מאפיה כזה, יודע, שם בעל כזה עם הכיפה של בר מצווה ואומר, כן, והוא כזה כולו, כן, עם הזקן כבר הספיק לגדל. אני מדבר על מישהו שהוא נולד, גדל בבית דתי וחי כל השנים שלו דתי ועשה פשע דתי. יש כמה אחוז? יש היום בארץ 9,000 אנשים שנשפטו בקרימינלים. אתם יודעים כמה אחוז דתיים? 3% מכל הפושעים, 3%. אני עכשיו אומר, אני כבר לא סופר את חברי כנסת מכל מיני שם מפלגות שהם אולי תורמים לאחוז הזה. אבל ככה, 3%. כמה יש אחוזים של סכינאות או גירושין או סמים או... אין מה להשוות. שאלתי אותם, כמה בתי תמחוי חילונים אתם מכירים? כמה גמחים חילונים אתם מכירים? כמה ארגונים של השבת אבידה אתם מכירים? אז כשככה זה היה שם, זה בעצם נגמר כבר, אז הוא אמר לי, אתם גנבים, גם מוסר לקחתם לנו. אז אמרתי, זה לא מיוחר להצטרף. טוב, נעצור כאן.